מכיר. מה זה בחרתי?
חנוכה שמח, עם. אני בשום עוד מעט להדליק נרות חנוכה פה ואת מדרש ולתפוס קצת מהאור הגדול שהשפיעו עלינו בדורות הקדומים החשמונאים עלינו על כל העולם. ואני רוצה לדבר נושא אחד מני רבים שאפשר לשאוב מהגבורה ומההוד של החשמונאים ולקחת אותו אלינו בימים מהם בזמן הזה. נושא שקצת דיברתי איתו עם קבוצה של תלמידים שלי, אבל אני רוצה קצת לחדד את הנושא הזה. הרמב"ם כותב דברים ידועים, בבית שני, כשמלכו יוון גזרו גזרות על ישראל, גדלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. פשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו לאכל ופרצו בפרצות וטימאו הטהרות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, לחצו נחץ גדול עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, והושיענו מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. וכשגברו ישראל על אויביהם, ואיבדו ב-15 ו-20 בחודש כסלו היה, ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש, אלא פח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו 8 ימים הללו, שתחילתם מליל 15 ו-20 בכסלו, וכולי, הדלקת נרות בהם מצרה מדברי הסופרים כקריאת המגילה. סליחה. ברמב"ם לא כל כך ברור האם עיקר התקנה היא על המלחמה, או עיקר התקנה על נס פח השמן. דברים ידועים שהגמרא עוסקת בעיקר בנס פח השמן, ועל הניסים אנחנו לא עוסקים בכלל בנס פח השמן, אלא עוסקים רק בנס המלחמה. הרמב״ם חיבר את שניהם, היה את נס המלחמה, וכשנגמר נס המלחמה היה את נס פח השמן, ומפני זה, מפני מה? מפני זה, מה זה זה? ומפני, לא מפני אלו הדברים, מפני זה. מה זה הזה הזה שהרמב״ם מתייחס אליו? מה זה מפני זה? אני חושב, ככה דיברתי קצת בכיתה שלי, שהנס פח השמן הוא מה שנותן את הממד הנצחי לנס המלחמה. זאת אומרת, היו הרבה גזרות על עם ישראל, והיו הרבה מלחמות, וניצולו מהרבה מלחמות, והצליחו בהרבה מלחמות, ונכשלו בהרבה מלחמות. אם על כל מלחמה שעם ישראל ניצח, על כל אויב שעם ישראל גבר, היינו עושים חג של 8 ימים, לא היינו נשלם לנו הרבה ימי עבודה בלוח השנה. זאת אומרת שכדי לקבוע נס, כדי לקבוע חג, וכדי לקבוע שנס הניצחון הוא נצחי, צריך להבין מה הממד הנצחי שבאותו נס. אני אסביר את הדברים במילים אחרות. כתוב בגמרא בפסחים, נביאים שבאותו הדור הם תקנו לישראל שכל צרה וצרה שתבוא עליהם, כשנגאלים ממנה יהיו אומרים הלל. אין הכוונה שעל כל צרה וצרה ועל כל גאולה שיש לישראל אומרים הלל מכאן ועד סוף כל הדורות. אנחנו לא אומרים הלל על נס סיסרא, על מלחמה של סיסרא, אנחנו לא אומרים הלל על מלחמה של גדעון, אנחנו לא אומרים הלל על הרבה מאוד מלחמות. הכוונה היא שכאשר קורה נס, כלומר, באותו יום שיש מלחמה ומנצחים במלחמה, באותו יום צריך להגיד הלל. אבל האם ראוי ההלל הזה להיקבע כהלל לדורות? זה מסור בידי חכמי הדורות לקבוע ולראות האם הנס הזה, האם המלחמה הזו, יש לה משמעות נצחית. ואת המשמעות הנצחית למלחמה של החשמונאים, את זה נותן נס פח השמן. זה מה שנותן את המשמעות הנצחית למלחמה של החשמונאים. כדי להבין למה הנס פח השמן הוא הדבר שנותן את המשמעות הנצחית לחשמונאים, אני אשאל קודם כל שאלה שכולם שואלים, והשאלה ידועה, והתשובה גם פחות או יותר ידועה. החשמונאים נכנסים להיכל, ההיכל טמא, כמו שמסופר בגמרא בעבודה זרה, ובעצם זה כבר מסופר בספר חשמונאים, הם שברו את המזבח שהיה, כי הוא היה הוא שימש לעבודה זרה, כמובן שהם לא השתמשו, הכלים כבר, האנטיוכוס הראשון כבר לקח את הכלים שהיו בבית המקדש, לא היה מזבח הקטורת, לא היה מנורה, לא היה שולחן, לא היה כלום בבית המקדש. ובכל זאת, הדבר שמצוין, שהוא מצוין בחז"ל, הוא מצוין בספרים שקדומים לחז"ל, הדבר שמצוין בכל מקום זה שהם הדליקו את המנורה. ושהיה נס במנורה, ככה כתוב בגמרא. היה נס בסוח השם. האם הם הקטירו קטורת? האם נותר להם איזה שקית קטנה של קטורת חתומה בחותמו של כהן גדול שאותה הם יכלו להקטיר? לא שמענו. מסתום לקח, אם לוקח שבוע להביא שמן מתקוע, אז מי יודע כמה זמן לוקח להקטיר קטורת? האם הם הביאו לחם הפנים? לא כתוב בשום מקום שהם הביאו לחם הפנים. כמה זמן לוקח להכין בחנוכה, כן? כשכבר מזמן נגמר כל התבואה, כשכבר כל התבואה כבר נתחנה, כמה זמן לוקח להביא קמח טהור למנחות ולנפות אותו ב-13 נפה? מי יודע כמה זמן לוקח? אולי חודש? אולי חודשיים? מי לא יודע כמה זמן לוקח? לא כתוב בשום מקום. הנס והרצון של החשמונאים לחדש את עבודת המקדש היה דווקא במנורה, לא בכל עבודה אחרת. זאת אומרת שהמנורה, מכל עבודות המקדש, מעבודות הקורבנות, מהקטורת, מלחם הפנים, מכל העבודות המרכזיות שיש במקדש, המנורה היא הייתה הנקודה שאותה ראו החשמונאים כמרכזית מבחינתם בתיאור המקדש. זו הייתה הנקודה המרכזית, ולכן בא התרחש הנס. אמרתי לתלמידים שלי שבכל חנוכת המקדש יורדת אש מן השמיים. למשה יורדת אש מן השמיים, יורדת למזבח. ושלמה יורדת אש מן השמיים, היא יורדת למזבח. וגם החשמונאים יורדת אש מן השמיים, מגיע להם. מגיע להם לא פחות מאשר למשה ולשלמה. הם לא השקיעו כסף, והם לא השקיעו שנות עבודה, הם השקיעו דם, יזע ודמעות, הם השקיעו בתיאור המקדש. אז בוודאי שבחנוכת המקדש של החשמונאים לא יכול להיות שלא תרד אש מן השמיים. אבל אש מן השמיים זה אש של בית שני, בזמן שכבר הנבואה נסתלקה, בזמן שיצרד העבודה זרה נסתלק, האש כבר לא יורדת לעבודת השם האקסטטית, שהיא עבודת הקורבנות, אלא למנורה. הרוצה להחכים ידרים שמנורה בדרום. במלחמה על החוכמה, העבודה של החשמונאים היא העבודה שמסמנת את החוכמה שבמקדש. והחוכמה שבמקדש זה אור המנורה. והאש יורדת לחשמונאים למנורה. זה, אני חושב, המשמעות של נס פח השמן. זו סיבה שהיה נס דווקא בפח השמן, ולא בתמידים, ולא במוספים, ולא בקטורת, ולא בלחם הפנים. האש ירדה מהשמיים למנורה, כי המנורה היא הדעת, והמלחמה היא מלחמה של דעת. עכשיו צריך גם להבין, כמו שאמרתי, מה המשמעות הנצחית של אותה מלחמה של החשמונאים. ואולי אני אחדד את זה מזווית אחרת. אנחנו יושבים בליל הסדר. על מה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא בליל הסדר? על זה שהקדוש ברוך הוא הכניס אותנו, הציל אותנו מהמצרים. אבל מי הכניס אותנו למצרים? גם הקדוש ברוך הוא. אז מה אנחנו אומרים לו? תודה שיוצאת אותנו, אבל הכנסת אותנו. אז על מה יש לנו להגיד בדיוק תודה? זאת אומרת, שיש ניסים מסוימים, יש ניסים שהם הראו בעקבות חטא של עם ישראל. היה חטא, אז הקדוש ברוך הוא מסר אותם ביד קושן רשעתיים. אז היה צריך שופט שיבוא ויציל אותם. אז היה נס, הם חטאו, קיבלו עונש, חזרו בתשובה, השופט הציל אותם, נגמר הסיפור. מסתום אמרו עליהם, שנה אחרי זה נגמר הסיפור. אין לזה משמעות. לא נחטא בחטא של תקופת השופטים, לא נקבל את העונש של תקופת השופטים, ולא נצטרך לישועה של תקופת השופטים. כנראה שיש מאבקים שהגענו אליהם לא במקרה. לא במקרה הגענו למצרים. ולא במקרה אנחנו מתמודדים עם יוון, אלא התמודדות עם יוון היא לא התמודדות שקרתה לעם ישראל במקרה, בעקבות חטא, כמו כל ההתמודדויות של ספר שופטים, אלא זו התמודדות מהותית של עם ישראל עם יוון. היא קרתה, לא יודע אם לא בגלל חטא, אבל החטא היה איזה טריגר קטן. היא קרתה, הירידה למצרים לא היה בשום חטא, לא היה חטא. זה משהו מהותי שעם ישראל צריך לרדת למצרים ולצאת ממצרים. עם ישראל צריך לרדת ליוון ולצאת מיוון. וזה דבר, והועיל, וזה דבר מהותי, זה דבר מהותי ונצחי. אני רוצה לקרוא קטע קטן מהרב קוק, ולחדד את הקטע הזה, ולראות איך, איך, איך צריך להבין את הנקודה הזאת. כתוב בגמרא, לשנה אחרת קבעו ועשאום ימים טובים. אבל באותה שנה הם לא קבעו ועשאום ימים טובים. למה? עכשיו זה מובן, באותה שנה אולי זה משהו מקומי וזמני, זה דבר חשוב לזמנו. אבל לשנה אחרת, עם פרספקטיבה של זמן, אפשר קצת לראות שההתמודדות עם החשמונאים, עם היוונים, היא לא התמודדות מקומית, אלא התמודדות נצחית. ומה ההתמודדות הנצחית? אז זה דבר טריוויאלי. ההתמודדות הנצחית של ישראל עם יוון, אני אקרא פה, על כן בעבור שנה ראו שהשמירה הזאת שמיד השם היא על ישראל מכוח האוצר הפנימי של שמן משחת קודש, של יסוד האמונה, השמן הוא האמונה, דבר זה ראוי לקבוע לדורות, כי עוד לא אפסה המלחמה של התנשאות והתגברות הרוח היוונית. המלחמה היא מלחמה על הרוח היוונית, או במילים אחרות, פשוטות, מלחמה של אמונה ופילוסופיה. זה שתי הכתבים שעומדים פה, אמונה ופילוסופיה. אז אם זה השני הכתבים, אז יש פה, כמו בסרטים המצוירים, יש פה טובים ורעים. הטובים זה הטוב זה האמונה, והרע זה הפילוסופיה, והם נלחמים, אבל נבח הם נלחמים עד סוף כל הדורות. לא, אם יש מלחמה נצחית, זו מלחמה מהותית. מלחמה מהותית, כנראה שזה לא מלחמה של טוב ורע. על כן קבעו, אך גם זאת השקיפו, כי לא רק את הרע נקבל לפגישה זו של רוח יוון החודר במשכנות יעקב, עד שאין לנו כלל במה לשמוח על מציאותו, כי אם כך היא מידתו של מקום ברוך הוא בהנהגת עולמו בכלל, והנהגתו עם ישראל בפרט. כי כל אותם הדברים המתנגדים ונראים רעים במציאותם, הם עצמם גורמים לפאר יותר את הכוח הטוב והאמת. על כן הפגישה היוונית, כשתגמור מהלכה להיכנע כולה מפני הדר גאון השם, או תשמש עם כל כוחותיה להוסיף פאר ועוצמה לתורת אמת. וכו'. זאת אומרת, במילים אחרות, זה לא מלחמה, זה לא חג על הניצחון על היוונים, אלא זה חג על המלחמה הנצחית עם היוונים. המלחמה שאנחנו לא יכולים לחיות בלי המלחמה הזאת. בלי לחיות, בלי שהאמונה תילחם באופן עקבי בפילוסופיה, כולם עושים במלחמה הזאת. האמונה שטחית, הפילוסופיה אין לה סיבות להתקדם, היא לא מוארת. המלחמה הנצחית הזאת, שבין האמונה לבין הפילוסופיה, שני הכתבים האלה, שאנחנו כל החיים מצווים להתמודד איתם עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, שני הכתבים האלה, לא את הניצחון בלבד אנחנו חוגגים, אלא את האפשרות להילחם ולנצח. אבל גם את האפשרות להילחם. אנחנו חוגגים גם את האפשרות להילחם. זאת אומרת, אולי אני אקרא פסקה קצרה נוספת, שתי שורות, מה התפקיד של כל דבר, אחרי זה נראה את זה קצת ברמב״ם. האמונה נותנת את המגמה של היש, והמדע את הדרכים איך מכירים ותופסים אותה. פסקה ארוכה, נעצור במשפט הזה. המדע, הפילוסופיה, הוא התורה של ההכרה, אתה מכיר את המציאות. ומה קורה כשאתה לא מכיר את המציאות? אז אנחנו לא מתעסקים עם זה כל כך. אחרי זה, לא ממש מתעסקים עם זה. והעיסוק, ואם אנחנו מתעסקים, אז העיסוק הוא לא כל כך מוצלח. המגמה של המדע הוא להכיר את היש. אבל לאן היש הזה חותר? לאן הוא הולך? מה המטרות שלו? לאן אפשר לקדם אותו? בשביל זה צריך אמונה. פילוסופיה לא מספיקה, מדע לא מספיק בשביל לתת מגמות לחיים. מדע מספיק בשביל להסביר את החיים, אבל לא בשביל לתת מגמות לחיים. במילים אחרות, החיים עם המדע, החיים עם המדע, הם לא חיים. הם חיים פרימיטיביים, האמונה פרימיטיבית, הכל פרימיטיבי. אבל החיים עם המדע לבד, הם חיים בחושך. המה הולכים בחושך? ללכת עם המדע זה ללכת בחושך. כי אומנם אתה יכול לפעול, אבל אין משמעות למציאות שאתה פועל בתוכה. את המשמעות, את ההערה, את האור, את האור שמאפשר לך לחבר בין הפרטים של המציאות, לקדם אותו, זה נותן את האמונה. הרמב״ם כותב במורה נבוכים, יש לו שם פרקים ארוכים על הגלגלים, שם הוא כותב את הדברים הבאים. והכלל הוא שכל מה שאמרו אריסטו בכל הנמצא אשר מתחת גלגל הירח עד מרכז הארץ, הוא אמת בלי ספק. אי אפשר בכלל לחלוק על אריסטו. זה גם אמת כמעט לא חלקו על אריסטו. כל מה שמתחת לגלגל הירח, עכשיו גלגל הירח זה מושג, מושג מטאפיזי, זה לא מושג פיזי אצלנו, לפחות איך שאנחנו קוראים את זה, זה לא מושג ממשי של ירח. הוא אמת בלי ספק, ולא ייתן ממנו אלא מי שלא יבינו. אם מי שחולק על אריסטו, לא מבין אותו. או מי שקדמו לו דעות, לא משנה. אמנם כל שידבר בו אריסטו מגלגל הירח ולמעלה, הוא קדמות מחשבה וסברה. כל מה שלמעלה מגלגל הירח, שמה זה מחשבות וסברות. ושמה, הוא לא אמר, לפעמים הוא קלה לאמת במקרה, לפעמים הוא לא קלה לאמת. אז איך אנחנו יכולים להכיר את מה שיש מלמעלה מגלגל הירח? את זה הרמב"ם אומר בסוף הדברים שלו. אחד המחלקות המרכזיות זה המחלקות על קדמות העולם, שזה למעלה מגלגל הירח. אומר הרמב"ם, הראינו לך שדעת הקדמות יותר רב ספקות ויותר מזיק, מחובר להיות החידוש דעת אברהם אבינו ונביאנו משה רבנו עליו השלום. כלומר, בכל מה שלמעלה מגלגל הירח, אם אנחנו רוצים להכיר מה שקורה למעלה מגלגל הירח, שם אנחנו צריכים נבואה. עד גלגל הירח, הוא אי אפשר לחלוק עליו. מעל לגלגל הירח, סברות בעלמא. אי אפשר בכלל להכיר את מה שלמעלה מגלגל הירח. בשביל זה צריך נבואה. מה זה גלגל הירח? את זה אנחנו מסבירים בתחילת מורה נבוכים, שזה המציאות המופשטת יותר, מושכלת יותר. זאת אומרת, הרמב"ן כותב דברים חריפים הרבה יותר, הרמב"ן והרמב"ם כמובן חלוקים בגישות שלהם, אבל דווקא אני חושב שחנוכה, אולי נקרא משפט אחד מהרמב"ן, הוא אומר משהו על סיר להזזה, למה הוא כותב את הסוד, ואז הוא כותב, כי היינו צריכים לחסום פי המתחכמים בטבע, הנמשכים אחרי היווני, הוא לא מזכיר אותו בשמו בשום מקום, אשר הכחיש כל דבר זולתי המורגש לו, והגיס דעתו לחשוב הוא ותלמידיו הרשעים, כי כל עניין שלא השיג אליו הוא בסברתו, איננו אמת. הרמב"ן במקומות רבים מביא את המדע היווני, אבל שוב, זה בכל מה שמתחת לגלגל הירח. ההבדל בין הרמב"ם לרמב"ן, זה בהתייחסות לפילוסופיה למעלה מגלגל הירח. הרמב"ן אומר, תלמידיו הרשעים, כל מה שלמעלה מגלגל הירח, אין להם מושג. הרמב"ם מתייחס לזה ברצינות, הוא אומר, בוא נבדוק את הסברות שלהם. אבל יש איזו נקודת הכרעה, שבה אני אגיד, זה לא מספיק. פה אני צריך את הנבואה. כאן אני צריך את האור של הנבואה שיתיר לי את הספקות שמתעוררים לאור, לאור המדע. כלומר, שוב, המדע מכיר את היש, אבל לא יכול לתת לו, לא יכול לקדם אותו, לא יכול להרים אותו מעל לגבולות היש הממשי, מעל לגבולות המציאות שלו. האמונה, הנבואה, כל משהו במישורים שהם למעלה, מהמדע, למעלה מהכרה, הם יכולים לרומם את המדע והכרה. אז העבודה בעצם של הרמב״ם, זה לא... בכמה וכמה מקומות, העבודה של הרמב״ם, ושל לפניהם של, של החשמונאים ושל עוד, זה למצוא את נקודת השבר. עד פה אנחנו הולכים איתכם. אבל מפה והלאה יש לנו אמונה, ויש לנו נבואה, ויש לנו אור, ואנחנו יכולים לא ללכת בחושך, אלא למצוא את האור. הנקודה הזאת מתחברת לעוד נקודה באינטואיציה שלנו. ככה, באינטואיציה שלנו, באסוציאציות שלנו, עולם האסוציאציות שלנו, יוון מתחבר עם פילוסופיה, ומתחבר עם אסתטיקה, עם הוד, עם יופי. בעולם הספירות להבדיל, חנוכה הוא החג של ההוד. חסד, גבורה, תפארת זה שלושת הרגלים, נצח זה פורים, הוד, הוד זה חגם של החשמונאים, הוד זה מידתו של אהרון, הוד זה החג של ה... של ה... זה חג חנוכה. המקור של ההוד בעולמות העליונים הוא מהבינה ומהגבורה. בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים. כל השיר הזה הוא כל מילה בו מחושבנת. אז בני בינה, ההוד או הגבורה, הבינה מולידה את הגבורה והגבורה מולידה את ההוד, וההוד זו מידתם של החשמונאים. ומה שנותן להוד באמת להיות הוד, להיות חוכמת אדם תאיר פניו, ולא אסתטיקה מנובלת כשלעצמה, זה הבינה שמאירה את האור. זאת אומרת, אם אין נרות במקדש, אז יש מקדש. והמקדש הוא מקום של הוד. זה לפאר מקום מקדשנו. הוא מקום של אסתטיקה, הוא מקום של נוד. אבל אם אין את האור של המנורה במקדש, אז הודי נהפך עליה למשחית. ההוד הופך להיות דבר. זה בעצם שתי הנקודות המרכזיות, אני חושב, שפה מתוארות במפגש שבין החשמונאים ליוונים. אחד, זה האמונה מול הפילוסופיה. האמונה של החשמונאים מול הפילוסופיה של היוונים, והדגש הוא שאם זה היה דבר שלילי, לא היה מה לעשות חג. אז זה היה חג, חג פעמי וגמרנו. אז נפלנו לתוך היוונים, נפלנו ונקום. אבל זה לא חג פעמי, זה פגישה הכרחית, מתמדת, שצריכה להימשך לאורך כל הדורות עד ביאת משיח צדקנו. והאמונה שמולידה את ההוד, לעומת המדע שמוליד את האסתטיקה, שהוא הודי נהפך עליה למשחית. אז שיהיה לנו בעזרת השם חנוכה שמח, נזכה לשאוב בינה וגבורה והוד מהימים הגדולים האלה.
Thank you.